אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים. לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, ואנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית תוכלו לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמטריד אתכם. אם זה פחדים וחרדות שאתם ובני משפחותיכם חווים בעקבות המצב, אם זה תסכולים והתמודדויות בנושאים אחרים, מול הילדים, בעבודה, בזוגיות ובכל נושא שמטריד אתכם, אתם מוזמנים לעלות ולשתף. תודה רבה לצוות ההפקה שלנו, הנפלאים שעושים כאן עבודה ממש ממש מיוחדת, שלמה פולק על ההפקה ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. כבר עכשיו הקווים פתוחים ואתם מוזמנים להתקשר. מספרי הטלפון 03-500-93-93, 03-500-93-93. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, באפליקציה, או למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. אני רוצה לשתף אתכם, אני יוצא מהבית שלי לכיוון הרדיו, כאן עכשיו בערב, ואני מגיע לרמזור. אני עומד ככה ברמזור וממתין שיהיה ירוק. ממתין עוד דקה, עוד דקה. פתאום אני שם לב, לידי עומד רכב נוסף. ואני מסתכל ככה ואני רואה איך שהנהג שם, מהזווית שלי, נראה לי אדם מאוד מאוד מסודר. ככה הכל כזה במקום, יש לו שם בין הכיסא שלו לכיסא שלידו יש טישויים, ויש לו ככה משקפי שמש למעלה, ואפילו הספיק ככה לפתוח ספר וללמוד כמה רגעים בזמן של הרמזור. ממש ככה נראה כזה אדם מאוד מסודר ומנצל את הזמן ועקבי. ולרגע אחד זה עשה לי הרגשה לא נעימה. זה עשה לי הרגשה לא טובה. מה קרה לי שם? וכאן, דווקא בסיטואציה הזו שסיפרתי לכם כעת, אני רוצה לפתוח את הסיפור השבועי שלנו. מראש אני מבקש להודות לאשתי היקרה שעוזרת לי בעריכת וכתיבת הסיפורים. וכאן אני רוצה לפתוח ולהזכיר לכם, שבוע שעבר סיפרנו על בני הזוג דניאל ורונית. ולטובת המאזינים שלא שמעו, אני רוצה בקצרה ממש להזכיר את תקציר הסיפור. דניאל ורונית הגיעו לטיפול זוגי בעקבות חרדות קשות שרונית מתמודדת איתן כעת בתקופת המלחמה, תקופה שמאתגרת את כולנו. במהלך הפגישה התברר שהסבל המרכזי של רונית זה פחות הקושי להתגבר על החרדות בעקבות מה שקורה, אלא בעיקר מה שקשה לה זה העובדה שבעלה דניאל אדיש ושענן מול הסבל והקשיים הנוראים של אחיו היהודים. רונית תיארה את דניאל, יושב על הספה בניחותה, ולא רק זה, לא רק שהוא לא אכפת לו ולא אומר תהילים ולא נשב לצרות של עם ישראל, עוד הוא הולך וצופה בסרטוני הזהבה, הוא הולך והיא אומרת, אני מנצלת כל דקה, אני מרבה בתפילות, זכויות, מעוררת רחמי שמיים, ומה הוא עושה? הוא הולך ורק מסתכל כל מן בסרטונים? בשביל מה? מה זה נותן לו בכלל? ואיך בכלל הוא מסוגל לעשות את זה? ככה, זה היה בקצרה חלק ששיתפתי בשבוע שעבר. והשבוע, אני רוצה לתאר לכם את המשך הסיפור, ועוד מעט נראה גם איך זה מתחבר למה שפתחתי, לסיטואציה שקרה לי מול אותו נהג שעמד לידי, יותר נכון ישב לידי, ברמזור שהייתי, כשהייתי כאן בדרך לרדיו. אז אני רוצה השבוע לתאר לכם את המשך הסיפור. ופה התחלתי תהליך מרתק שבו, בואו נתבונן מה באמת קרה שם, ומה המשמעות שאנחנו בעצם רואים ושומעים רק את קצה הקרחון של עולם רגשי שלם שיושב מאחורה. כשרונית סיימה לתאר את הסבל שחובה מול דניאל בעקבות כל האטימות שלו, פניתי אליה ואמרתי לה, אני שומע את התיאורים שלך, ואני מרגיש שיש לך כאן המון סבל. אבל לפני שניגע בדברים, אני רוצה להבין קצת יותר לעומק מה נקודת הכאב שלך. למה זה כואב לך? את מספרת על דניאל, שלא אכפת לו מהסבל של עם ישראל, ושהוא כל הזמן הולך למסכים וצופה. אני מנסה להבין, יחד איתך, למה זה באמת מפריע לך? כלומר, למה כואב לך, מה הכאב שיש לך, על כך שלא כואב לו על עם ישראל? איפה זה נוגע בך? איפה זה נוגע אלייך? מה השאלה בכלל? זה עקרונית. מה זאת אומרת? הרי אחים שלנו סובלים, ובעלי ממש לא אכפת לו. אני מבין, עניתי לה בסבלנות, ועדיין אני מבקש להבין ולשאול, בואי תגידי לי, לא יצויר ששכן שלך, איזה שכנה שלך, הייתה צופה בחדשות? האם גם אז היית משתגעת והיית צריכה לבוא ולספר את זה ולפתוח את זה בחדר הטיפול? רונית חשבה, ואחרי כמה רגעים היא ענתה לי, האמת שאתה צודק. כנראה שבאמת לא הייתי מגיעה. וכנראה אני מבינה שהכאב שלי זה דווקא מול בעלי דניאל. אז בואי ננסה להבין מה קורה לך מול בעלך דניאל. למה זה מולו כן מכניס אותך לסיטואציה של מצוקה שאת לא מסוגלת לשאת את זה? מה זאת אומרת, יונה לי? אני הרי קשורה אליו, אני הרי קשורה לבעלי. למה שזה לא יפריע לי? וכאן, שאלתי את השאלה. לקח לה ברגע הראשון זמן להבין את השאלה, אבל כך שאלתי אותה. האם זה בגלל שאת קשורה אליו, או האם זה בגלל שאת תלויה בו? ואז, אם את תלויה בו, מה באמת קורה לך כשאת רואה שלא אכפת לו מעם ישראל? רונית הסכימה להסתכל לדברים בעיניים, הסכימה להביט בזה בכנות, ואז היא הבינה עם עצמה, והיא שיתפה אותי שכנראה אני פוחדת שלא יהיה אכפת לו גם ממני חס וחלילה. כלומר, אני אומרת לעצמי, אם לא אכפת לו מעם ישראל, אז אני פוחדת שאולי גם ממני לא יהיה אכפת לו. ומה יקרה אם לא יהיה אכפת לו ממך, שאלתי, או יותר נכון לא ויתרתי? אני לא יכולה לדמיין את זה אפילו. זה מרגיש לי נורא להיות נשואה לאדם שלא אכפת לו מאשתו, ענתה לי רונית בפתוס. כי מה יקרה, המשכתי להתעקש? לא יודעת, התגמגמה רונית. כנראה שאני אצטרך להגן על עצמי לבד. מאזינים יקרים, לרגע הזה חיכיתי. בדיוק את המילים האלו חשבתי שאני עומד לשמוע. ואז שאלתי אותה שאלה, בואי תגידי לי, איך זה מרגיש לך הרעיון לבוא ולהגן על עצמך? האם כל ההגנה שלך תלויה רק בבעלך? האם רק דניאל יכול להגן עלייך? או שאולי גם את יכולה להגן על עצמך? רונית הזדקפה באחת, והבעת זעזוע בעיניה. מה זאת אומרת? איך אני בכלל יכולה להגן על עצמי? החלטתי לשתוק, לא עניתי לה. ואז לאחר זמן אמרתי לה, תגידי לי בבקשה, האם את מוצאת את עצמך בעוד תחומים בחיים שלך, שבהם את מרגישה כל כך תלויה בדניאל? כמו שכאן רק הוא יכול להגן עלייך, האם יש עוד מקומות בחיים שאת כל כך תלויה בדניאל? בטח, התערב מיד דניאל, אותו אחד אדיש ואטום, פתאום הוא מצא את עצמו קם ומתחיל לספר לי, מה זאת אומרת? אתה יודע שאם אני שוכח להתעניין בשלומה, אז נופל הכל המצב רוח. אם אני עושה משהו שלא תואם את השקפת החיים שלה, אז היא אומרת שאני מבלבל אותה. אם לא שטפתי את הכלים בצורה שהיא אוהבת, אז היא מתרגזת. ומול הילדים, זה פרשייה בפני עצמה. אני צריך להיות אבא בדיוק כמו הציפיות שלה. כאן סיים דניאל את דבריו וחזר חזרה בתנוחה של נינוחות לקורסה. מה זאת אומרת, השיבה לירונית? אני חושבת שככה זה צריך להיות. הרי זה נורמלי שאישה תלויה בבעלה. אחרת, פנתה רונית לבעלה דניאל, בשביל מה התחתנת איתי? כאן עצרתי אותם. ואמרתי, לפני שננסה להבין למה התחתנה איתך או למה התחתנתם, בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם לדעתך זה באמת תורם לביטחון שלך? זה שאת תולה את כל החוסן הרגשי שלך בבעלך, ורק הוא זה שיכול להגן עלייך, האם באמת את חושבת שזה תורם לביטחון שלך? איך אפשר שלא? שאלה אותי רונית. תראי, אמרתי לה, אני לא חושב שאני אוכל להשיב לך לשאלה הזו. רק אם את תסכימי לראות את הצד השני של המטבע, נכון שיש לך רווחים מהתלות של שלך בדניאל, אבל אם תסכימי גם לראות את הצד השני של המטבע, את הסבל ואת הקושי שיש שם, רק אז תוכלי לבוא ולגדול. עוד שאלה אני אשאל אותך, האם זו רק תלות נקייה, או שהתלות הזו גם מייצרת שליטה? האם את לא מוצאת את עצמך שאת מנסה הרבה לשלוט בדניאל, בהשקפות, ברגשות שלו, כדי להרגיש טוב עם עצמך? אני לא אומר שאת באה לעשות לו רע, אבל את הרי רוצה כל הזמן להרגיש טוב עם עצמך, אז אין לך ברירה אלא לשלוט בו. בשלב הזה, רונית נראתה ממש קשובה, ונראה היה כי היא מתחברת לכיוון שאליו הלכתי. וכאן הרשיתי לעצמי להמשיך ולהגיד לה, בואי תנסי לדמיין שאת אותם אנרגיות שאת כל כך משקיעה בלשנות את דניאל, תשקיע בלחזק את עצמך. האם אז את תהיי יותר מוגנת או פחות? רונית חייכה, והמבט הזוהם שהיה בעיניה לפני דקות ספורות, התרכך, ואור חדש החל להפציע בהן. וכאן אני המשכתי ועמדתי על השאלה שלי. מה את אומרת על השאלה? שאלתי אותה. טוב, אומרת לי רונית, אני עוד פעם שואלת את השאלה גם שלי. אם דניאל יעשה מה שהוא רוצה ואני אעשה מה שטוב לי, אז בשביל מה התחתנתי עם דניאל? בואו תענו לי אתם, ביקשתי. וכאן פניתי גם לדניאל וגם לרונית. בואו תספרו לי מה באמת גרם לכם לרצות להקים יחד את הבית. אז נכון שאתם צריכים כעת להיזכר 20 שנה אחורה מה בדיוק היה שם. אבל אני דווקא כן רוצה להיכנס ולהבין מה את חווית כשפגשת אותו בתקופת השידוכים, למרות שזה היה אולי גם רק כמה פגישות בודדות, ומה אתה חווית שם. שוב דניאל קם מכיסו ואמר, הצביע ואמר, אני הראשון שרוצה לפתוח. פה הוא היה כבר נראה שונה לחלוטין, מאותו גבר מנותק שרבץ על הקורסה בחוסר מעש לפני כ-40 דקות. ואז הוא המשיך וסיפר לי, אני זוכר את זה כמו אתמול. זה היה בפגישה השלישית. האמת שכבר מההתחלה הרגשתי שמשהו באנרגיות של רונית מרגיש לי טוב. מצאתי אותה שהיא מאוד רגישה, היא מאוד קשובה, מאוד אכפתית, מאוד מעשית. היו לה גם השקפות מאוד ברורות, והיא הייתה נראית לי מאוד בשלה לחיים. הרגשתי שבדיוק כזאת אימא אני רוצה ומייחל לילדים שלי. אישה שמגוננת, אישה שמעורבת. בקיצור, אני לא יודע איך להסביר את זה. עד שהגיעה הפגישה השלישית. מה קרה בפגישה השלישית? מיד שאלה רונית. סתם משהו קטן, ענה דניאל. אני לא יודע למה זה כל כך נחרט לי, אבל זה נחרט לי. נו, דחקה רונית בחיוך. ואז דניאל המשיך וסיפר, אני זוכר שהתקשרתי להזמין מונית בחזור. והנהג שאל אותי לאן להגיע. ואני ניסיתי לגמגם את השם של המלון, ולא ידעתי איך אומרים את זה. הרי אני לא יודע אנגלית, ולא ידעתי איך לומר לנהג את המילה ואת השם של המלון. בקיצור, הסתבכתי לגמרי. ואני זוכר כמו אתמול, איך את, רונית, עשית את עצמך כאילו את עסוקה במשהו, ולא שמה לב בכלל איך אני מגמגם כמו ילד קטן. וזה ריגש אותי לראות איך את כל כך מצליחה להרגיש אותי. איך את כל כך מצליחה לעשות את עצמך כאילו את לא רואה בכלל את הסיפור. פה הבנתי כמה את יכולה להרגיש אנשים, כמה את יכולה להרגיש את האחרים, וזה כל כך כל כך ריגש אותי. כך סיים דניאל בדרמה את דבריו. האמת, הוסיף דניאל, עכשיו אני רוצה שאת תספרי לי למה את רצית אותי. מי אמר שרציתי, התבטחה רונית. אבל ברצינות, כמה שזה נשמע הזוי ומוזר, כל מה שמצאתי בך זה את אותו סיפור בדיוק. כי כשאני ראיתי איך שאתה, בסיפור הזה, מתבלבל שם ומסתבך, הרי אתה יודע, אני, כשאני רוצה להגיד איזה מילה באנגלית ואני לא יודע איך להגיד את זה, אני אצטרך לעשות הכנות שלמות, ואני אתרגם ויגיד את המילים שוב ושוב ושוב, כדי שזה הכל יצא בדיוק כמו שאני רוצה ככה, עם חז וחלילה שאני לא אתה שם. ואני דווקא מאוד התפעלתי ממך, איך אתה מסכים לבוא ולהגיד את זה ולהתבלבל ולהסתבך. וואו, אמרתי לעצמי, איזה חזק אתה. היית גבר חזק, גברי, שלא רואה אנשים בעיניים. שימו לב, מאזינים יקרים, מה קורה כאן. אותה סיטואציה. דניאל, חווה את רונית חזקה. רונית חווה את דניאל חזק. וכאן אני בא ושואל אתכם, אז מי באמת חזק? הוא שהוא בעצם רואה אותה חזקה והוא משתגע מזה שהוא מתבלבל? או איש שרואה אותו חזק ולא מסוגלת להכיל מצב שהיא מתבלבלת? וזה בדיוק המשמעות של הפסוק, אעשה לו עזר כנגדו. כלומר, זה בדיוק מה שקורה ביניכם. בדיוק אותם תכונות שנראו כמו עזר, זה בעצם לא באמת עזר, זה הנגדו. כי בעצם בואו נבין דבר אחד, לי יש חולשות, ואני רוצה אישה חזקה לידי. בדיוק כמו שאשתי יש לה חולשות והיא רוצה גבר חזק לידה. ואז כשאנחנו נפגשים בפגישת שידוכים, כל אחד מאיתנו חווה את השני חזק בהתאם לחולשות שלו. הוא רק לא יודע שגם אצל השני זה רק הגנות. ואם נלך חזרה לסיפור שסיפרתי לכם בתחילת התוכנית, כשאני עמדתי, או יותר נכון, ישבתי ברמזור בתוך הרכב, ואני רואה את הרכב שלידי, מה אני רואה שם? אני רואה נהג שהוא נראה לי כזה מסודר, והכל כזה מסודר בתוך הרכב, והוא מנצל את הזמן, ואני שם חלש, אני אריה שם חלש, כי אני לא מסוגל להיות מסודר, ואני לא מסוגל לנצל את הזמן כמו שצריך. ואז כשאני רואה אותו ככה מנצל את הזמן ומסודר, אני רואה פה בן אדם חזק, אני מקנה בו אפילו. אבל אני לא יודע דבר אחד, שגם אצלו זה הגנות לפחדים, כמו שאנחנו מדברים פה בכל התוכניות. בעצם גם אני חווה אותו חזק ובעצם הוא חלה שם, וגם הוא חווה אותי חזק ובעצם אני חלה שם. כי דווקא הוא חווה אותי, וואו, איך הוא מסוגל ככה לחיות בכזה בלגן. ולמה כל כך התורה, למה השם ברא את זה בצורה כזו? למה הגבר לא התחתן עם אישה כמותו והאישה גבר כמותה? זה בדיוק העניין. כי אם אנחנו נתחתן עם אישה כמונו, אנחנו נמשיך לסחוב את ההגנות הללו עד 120 שנה. לצורך העניין, אם לי יש מגן עליי להיות מפוזר, אני אמשיך עם זה 120 שנה. מביא לי בורא עולם אישה שאני חווה אותה בהתחלה חזקה, אבל אז כשאנחנו מתחתנים, פתאום אני חווה אותה חלשה. כי הרי אותה אישה שכל כך נשבה אליי, פתאום היא נשבת לצרות של כל עם ישראל, היא נשבת לצרות של כולם, ואני כבר משתגע מלראות את זה. אותו דבר גם אני, שהייתי שם כביכול, הייתי שם אדיש, אבל היא ראתה אותי כאילו חזק, פתאום היא משתגעת מהאדישות שלי. וזה מאלץ כל אחד מאיתנו להתבוננות עומק, להסתכל כל אחד בפחדים שלו, להסתכל בפחדים, להתבונן בהם, להתבונן במה שעברנו בעבר, בילדות שלנו, וזה עוזר לנו לעבור תהליך מדהים, להגיע לצמיחה והתפתחות אישית באופן שהפחדים מתקטנים, אנחנו גדלים ובניית האמון בעצם גדילה. זה מה שמגדל אותנו. וזה המשמעות של לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, הנגדו זה העזר. וזה גם מה שהתורה אומרת, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו. כלומר, ככל שיותר נעזוב את האבא והאימא, את כל הפחדים וההגנות שאנחנו כל כך נצמדים אליהם כל כך הרבה שנים, ככל שיותר נעשה שם תהליך והתקטן הפחדים, יהיה יותר ודבק באשתו, כי אני יותר יוכל להכיל את אשתי שכל כך נשבת לצרות של כולם, ואשתי יותר תוכל להכיל אותי, הגבר האטום הזה. וכאן, מאזינים יקרים, אני רוצה לבוא ולשאול אתכם, איפה הסיפור הזה פוגש אתכם? איפה האתגרים שלכם, ביניכם, בזוגיות, מול הילדים, בעבודה, ובכל נושא שהוא? אז בואו, תעלו לשידור ותשתפו, ויחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה, התפתחות אישית, ולהגיע ליותר מנוחת הנפש. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם יכולים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, או לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אנחנו יוצאים כעת למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר מכן נעלה אתכם המאזינים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
שבנו מהפרסומות ואנחנו מזכירים שוב את מספרי הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, אפשר גם בעילום שם, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, בבקשה.
שלום וברכה,
הרב. כן, לילה טוב, בבקשה. איך, מה שמך?
דוד.
כן, דוד.
שלום, הרב.
רציתי
לשאול, בעניין של הילדים, איך מאוד מאוד קשה לי אישית להביא סוויץ' בראש שכל הזמן דעת כאן לעצמך, עכשיו תדאג לילדים, וזה גם קשור למה שאנחנו שאת אשתי כאילו נולדה לזה, הכל קל, רק הילדים, רק הילדים, ואני אומר, בוא, אני נהיה עולם, אני הייתי בישיבה, הייתי עם חברים, פתאום עכשיו אתה צריך לדאוג לילד קטן, להכיל אותו, לתת, וזה מאוד קשה להגיד, זהו, מעכשיו הוא חיי, ואני נותן לו את עצמי.
קודם כל, אני מבקש ממך מראש, אם תוכל רק טיפה לשפר את הקול, זאת אומרת ככה, או אם אתה בדיבורית אז תוריד, אם אתה במקום בלי קליטה, אז תלך למקום אחר. בסדר? עכשיו, אני לא שמעתי אותך לגמרי עד הסוף. התחלת לספר שאתה, תחזור על השאלה, כי אני פשוט לא שמעתי אותך ברור. תחזור שוב, בבקשה.
השאלה היא כזאת, בסופו של דבר אתה מתחתן, נהיה ילדים, איך מעבירים סוויץ' בראש? זהו, עכשיו דאגת לך, עכשיו תיתן. כאילו, אז מה נושא את שלך? אבל לבנתיים, מה קורה?
כלומר, איך אנחנו עושים סוויץ' בראש, שעד עכשיו דאגתי לעצמי, ופתאום עכשיו אני צריך לדאוג לילדים? כן?
בראשונות אתה מתרחל לתת לאשתך. אבל זה משהו אחר, בכל זאת, זה
תינוק,
זה משהו אחר.
כן, אז עוד פעם אני מבקש, אם תוכל קצת לשפר את הקול של, אתה מדבר בטלפון רגיל, בלי רמקול?
רמקול, ואיתה מלאה.
אוקיי, אני קצת שומע אותך קטוע מדי פעם. אז אני רוצה להבין שנייה, אתה אומר איך עושים סוויץ' בראש, שבעצם עד היום הייתי רווק, ופתאום אני נשוי, ופתאום אני צריך לדאוג לילדים. אז איך עושים סוויץ' בראש בדבר הזה, נכון?
כן.
עכשיו, השאלה שאתה שואל, זה שאלה כלפיך או כלפי אשתך? כלומר, זה נוגע...
לא, הפוך. הרב מקדם אמר, שאיך לחבר את מה שהרב מקדם הוא הזה. אני אומר, שאיך אצלי זה מתחבר, שאני רואה שאשתי נולדה לזה, וזה בטבע שלה, ואני אומר, טוב, היא אמאית, היא נוח לה. אני, בגלל שהייתי בישיבה, ובפנימיות, וטיולים, וטרמפים, והתרגלתי קצת יותר נהנוח, אז הוא לא חושב.
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך למה, אני מאוד מודה לך על השאלה ושעלית לשידור, ואני אגיד לך למה. כי זה פשוט ממש ממש כפתור ופרח לסיפור שסיפרתי. בעצם אתה אומר, אתה רואה את אשתך, שהיא מאוד אמאית ומאוד אכפתית ומאוד דואגת לילדים, ואז זה בדיוק הנקודה שמעוררת בך את המקום של אני לא מסוגל, אני לא מצליח להיות כמוה. ואז זה כואב לך, נכון?
לא, יותר כאן לא כואב לי, אני מבסוט ממה שהיא, אני אומר איך אני יצליח לי.
כן, אתה מבסוט, ברור, אתה מבסוט, נכון, אתה מבסוט ממנה, אבל אתה שואל איך אתה יכול גם להיות כזה, נכון? כן, יש לך רעשים ברקע, אוקיי. עכשיו תגיד לי משהו, אשתך, היא מהירה לך על זה, או שזה אתה עם עצמך בלבד?
לא, לא, מה פתאום, מה זה רבה?
אוקיי.
אני אימא.
אוקיי.
אתה מתי שצריך אותך, אתה כאן בשבילי, ומבחינתה הכל בסדר. סתם, אני אומר כאילו, אתה מרגיש את רואה, עושה עולם בגלל שאתה עכשיו עם... יאללה, שתוק, התחתן, יש לך ילדים.
עכשיו תגיד לי, עכשיו תגיד לי משהו, תגיד לי משהו, אני אמשיך לשאול אותך שאלות ולברר איתך, אני רק מבקש עוד פעם באמת תנסה לשפר את הכל, כי יש כל הזמן רעשים. בוא תגיד לי משהו, דוד, לא יצויר שאשתך הייתה בדיוק כמוך, כלומר לא יצויר שגם היא לא הייתה מצליחה כל כך לדאוג לילדים, היא הייתה דואגת להם ברמה שלך, באותה רמה כמוך, ושניכם באותה רמה בדיוק. האם הקושי שלך היה יורד קצת, או שהוא היה עדיין באותה רמה? באותה רמה.
לא, לא, באותה רמה, באותה רמה, כי אני לא מחסיר שום דבר, או אני לא עושה פחות ממנה מתי שהיא דורשת שאני אעשה, או מתי שנצריך לעשות.
כן, לא, לא, אני לא בטוח, אני לא בטוח, ממה שאתה מדבר כעת, אני לא בטוח שהבנת אותי. אני אחזור שוב. בעצם אתה אומר, אני, דוד, לא מצליח מספיק לדאוג להיות אכפתי כלפי הילדים, ויחד עם זה אני גם חווה שאשתי כן מצליחה להיות שם, כן היא כזאת, כן היא כל הזמן יכולה הרבה יותר להרגיש אותם ולהיות שם איתם ובשבילם, בסדר? נכון?
כן.
ואז אני שואל, לא יצויר שאשתך גם לא הייתה מסוגלת. נניח שאשתך הייתה בדיוק כמוך. האם הכאב שלך היה קצת יורד, או שעדיין הכאב היה באותה עוצמה?
אני חושב שהכאב היה באותה עוצמה, כי בסך הכל אני רוצה להגיד שאני עולה שלב ושם את הציל במגמה שלה, בכל האופנים.
עכשיו בוא
לא הייתה
עכשיו בוא נחדד את זה עוד טיפה. אם אני קוסם, אני שואל את השאלה הזו כדי לחדד מה אתה בעצם רוצה כעת. אם אני קוסם, אתה רוצה איזה קוסמות אתה רוצה שאני אעשה בחיים שלך?
לא,
לא
יודע,
אני
חושב שאני רוצה שאני ארגיש שזה טבעי.
שתרגיש שזה טבעי, שמה טבעי?
לעזור, להכיל, להלביש מתי שצריך אותי, ולא
כי כיום
עכשיו הייתי יושב לומד עוד קצת, עכשיו הייתי עושה משהו, עכשיו הייתי
כי כיום אתה מרגיש שזה בעצם לא טבעי אצלך, שזה מאולץ?
זה לא מאולץ, כי אני עושה את זה בשמחה, אבל אני אומר אולי הייתי עכשיו יושב לומד קצת, אולי עכשיו הייתי עוד קצת נח, אולי הייתי נשאר עוד קצת בבית כנסת, לא באמת משהו רציני.
עכשיו, אני רוצה להבין משהו פה. הרי יש לך סיטואציה שנגיד אתה מתלבט, האם עכשיו להשקיע בילדים ולעזור להם, או להישאר יותר בבית כנסת, או עוד סיטואציה, להשקיע בילדים או ללמוד יותר.
לא, לא, אין, 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 זה דבר ללמוד יותר. אם יש לך ילדים, העבודת הסתם שלך, זה רבנו, זהו, רבנו מדבר על זה הרבה, שהרבה אנשים עושים, כולה, עבודת השם שלך, להכניס טיטול זה עבודת השם, להיות עם האישה
זה עבודת השם. אז איפה, אז איפה בכל זאת הקונפליקט שלך? איפה אתה בכל זאת מתלבט ומסתבך? איפה אתה
הדרך ברורה, והקו זה, זה לא טבעי אצלי, אני אומר, עדיין אני אומר,
דוד, יש פה בעיה, יש פה בעיה, כי אתה כל הזמן קטוע ויהיה לנו מאוד קשה לנהל ככה את השיחה. אתה כל הזמן קטוע ולא שומעים אותך. אז מה שאני מציע זה ש... מה? אני אומר, אתה כל הזמן קטוע. אתה קטוע כל הזמן. כן, תלך לקליטה. תלך למקום עם... אני מציע לך שאולי תרד מהקו ותתקשר שוב, בסדר? תתקשר מחדש ממקום עם קליטה, בסדר?
מה זה חדש?
תרד מהקו כעת ותתקשר מטלפון אחר.
אין לי טלפון אחר.
הבנתי, אבל אתה במקום כנראה בלי קליטה, כי כל הזמן אתה מקוטע, לא שומעים טוב. עכשיו קצת יותר טוב.
ועכשיו?
עכשיו ממש טוב, כן, מעולה. אז, אוקיי, אז דוד, בוא תגיד לי משהו. אני עדיין לא הצלחתי להבין את הסיטואציה. אתה כאילו בקונפליקט מסוים, האם מדי פעם אתה אומר לעצמך כזה, קול כזה, אתה אומר אולי יותר ללמוד, אולי להישאר בבית כנסת, אולי ככה, אולי ככה, וזה לא מספיק בטבעי אצלך?
לא, לא, אין קול כזה.
אז מה כן? אז תסביר לי מה כן. אז תסביר לי.
אין שום קול כזה. לשבת ללמוד תורה ולחשוב שאתה צדיק ולא לדבר...
אז מה כן, דוד, אז מה כן? אז מה כן? אז מה כן? איפה הבעיה?
כן, להבין הטבעיות שלך, כמו שאתה עכשיו, היית רגיל, הגיע יום ראשון, 11 בבוקר, אחרי שבת ישיבה, עכשיו אתה צריך לקום, לארגן תיק, לצאת באוטובוס, לצאת בקרמפים, להגיע לישיבה, שעה 7, להתייצב, שעה כזאת וכזאת, הסדר, ואחרי שנה-שנתיים שאתה בישיבה, זה נהיה הטבעיות שלך, אתה יודע שהיה שבת ישיבה, נהניתי, עכשיו לארוז תיק, שבועיים, להגיד שלום יפה, ללכת לישיבה.
אז אתה מסביר, אז אתה, דוד, אז אתה מסביר מצוין, אתה מסביר מצוין למה זה פחות בטבעי אצלך. איפה הבעיה? אוקיי, אז זה פחות בטבעי אצלך לטפל בילדים. איפה הבעייתיות? למה אתה רוצה שזה יהיה יותר טבעי?
כי אני מרגיש שעולים בעבודת השם, עולים שלב, הקדוש ברוך הוא הביא לי משהו אחר לעשות בחיים. הראיה שיש לי ילדים, מה?
איפה עוד בחיים? תן לי עוד דוגמאות בחיים שאתה מרגיש שמתוסכל מהמצב ואתה רוצה שזה יהיה אחרת וישתנה.
דווקא שום דבר, אני מאוד מאוד מרוצה בכל הדברים, רק בזה.
רק בזה?
רק בזה אני מרגיש כאילו מה, כאילו... עכשיו להישאר עם הילד, איזה כיף, הנה אני נשאר עם הילד, כמו איזה כיף, יצאתי לשבת חופשה בישיבה, או איזה כיף, הולכים לבית, מה ההבדל, לא, הנה, הלכת מהבית כנסת, מהכולל, ישר לבית, ישר...
דוד, אני אתן לך, אני אתן לך איזושהי עיצה. ואנחנו בזה נצטרך כנראה לסיים, כי כבר יש פה עוד הרבה מאזינים. וגם פרסומות, תקשיב, אני אתן לך איזושהי עיצה. אני מציע לך בדיוק להפך. ולדעתי זה יכול ממש לעזור לך. לך בדיוק להפך ותקבל את עצמך שם. אתה כאילו רוצה ממני שאני אעזור לך להיות יותר טבעי. איך זה יהפוך להיות יותר טבעי, כלומר יותר משהו אחר ממה שזה. ואני אומר לא. זה שזה לא מספיק טבעי, זה נורמלי, כי אתה בחור ישיבה, זה נורמלי. אתה גם לא אישה, אתה גבר. אישה בטבעי שלה זה יותר עם לילדים. זה מאוד הגיוני, ואני אומר, אדרבה, תקבל את זה. לך תקבל את זה, תבין את עצמך יותר, ואל תחפש שזה יהיה יותר טבעי. תנסה לקבל את זה שזה ככה ולא מעבר לזה. אתה מבין אותי?
לא, אבל אני לא הצלחתי להבין מה
הרב... מה אני אומר? אני אומר בדיוק להפך, שתקבל את זה שזה לא מספיק טבעי. כלומר, תקבל את המציאות הזו שזה...
ככה זה אמור להיות לא מספיק טבעי.
בדיוק.
זה מה שאתה עושה. כי הרי אני לא מחסיר בעשייה באמת.
כן, ככה זה צריך להיות, כי ככה השם ברא אותי, כי אני לא אישה, ואישה זה טבעי שזה יותר, ואני הייתי בחור ישיבה כל השנים, וזה טבעי יותר. כן, ככה זה. ולכן... כן, זה עוזר לך?
כן, ודאי, כי זה לא שאני מחסיר מהם, ואני אומר, רואה איזה אבא רע, אני איך אני לא עושה. אני עושה הכל, אני לא מרגיש שלמות מספיק. למה? כי אני רואה את אשתי. אתה לא אמור להיות כמו, הכל טוב, אתה עושה מצוין, ואפילו אולי מעבר. אתה לא כמו אשתך, כי אתה לא כמו אשתך, אתה גבר.
מקסים. זה שאתה מצליח להבין את זה, זה מקסים, וזה ממש יעזור לך, בסדר? יופי, בהצלחה, לילה טוב, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא.
כן, שלום.
כן, שלום וברכה. רק אם ברשותך, א', תשפר את הדיבור, כי אני שומע אותך פעמיים, זה אומר שאתה או ברמקול או באוזנייה, ומסמנים לי פה כבר שצריך לגשת לפרסומות. אז תמתין על הקו, אנחנו כבר ממשיכים את השיחה, בסדר? לבינתיים, בזמן הזה, רק תשפר את הדיבור שלא ישמעו אותך פעמיים. אז אנחנו כעת יוצאים למקבץ פרסומות קצרצר, ומיד ממשיכים איתכם המאזינים.
עכשיו איתכם בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר.
שבנו מהפרסומות, ואני ממשיך מיד איתך. כן, יוסף חיים.
כן, שלום הרב,
יישר כוח,
תודה רבה על התוכנית.
בבקשה. אני שמתי לב שאני אמרתי את השם הפרטי שלך לפני ששאלתי אותך איך קוראים לך, כי כתבו לי את זה פה. מקווה שזה היה בסדר מבחינתך.
כן, בעד.
כן, בבקשה, מה השאלה? רגע, אבל אני עדיין שומע אותך את עצמי פעמיים. תוריד, אני על דיבורית אולי? או אוזנייה?
לא, 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 דיבורית.
הנה, הנה, עכשיו יותר טוב, כן, בבקשה.
אני לומד בכולל בוקר וצהריים. השאלה שלי ככה, לגבי ההסתכלות על אותם, אני לומד והספקים שלי מספקים, והשאלה שלי, איך מסתכלים על אותם אנשים שהם מספקים ממך יותר, ואתה לא, כאילו, אתה לא מתבטל או משהו כזה, אבל אתה בפיגור בהספק פחות נמוך.
כן.
איך מסתכלים על אותם אנשים, איך מתמודדים עם זה ביום יום, השאלה, כי זה על כל סדר, על כל דבר שיש.
כן, אז למעשה, אני אגיד לך מה אני הבנתי, מה השאלה שלך, תגיד לי אם הבנתי נכון. אתה בעצם אומר שאתה לומד בכולל, ואתה אומר, אני מוצא את עצמי שאני רואה כאלה שמספיקים יותר ממני. וואו, אני עוד פעם שומע את עצמי פעמיים, תנסה לסדר את המיקום או משהו. אבל מה שאני לבתיים אמשיך לדבר, תנסה לסדר את זה. אז אתה אומר, כן, עכשיו זה יסתדר, תודה. אז אני... הוא ירד מהשידור? לא, אז תחזירו, תנסו להחזיר אותו חזרה, בבקשה. כן, יוסף חיים.
כן.
אני אומר, אני ממשיך לדבר, אבל הנה, עכשיו אני לא שומע את עצמי פעמיים. אז תראה, אתה אומר ככה, אתה לומד בכולל, ואתה פוגש אחרים שהם, רואה אחרים שהם מספיקים יותר ממך, וזה קשה לך הסיטואציה הזו, נכון? נכון? אני לא שומע עוד.
אני עכשיו... בלי רמקול.
מצוין. אז אתה אומר, אתה רואה אחרים שמספיקים יותר ממך, וזה קשה לך.
כן, או יודעים יותר.
או יודעים יותר, או מספיקים יותר. כי מה אתה מרגיש בעקבות זה? מה אתה מרגיש בעקבות זה שהם מספיקים יותר או לומדים יותר? או...
איפה אני עכשיו? מה יהיה כאילו בקדימה? כאילו, מה יהיה בסוף? אני אהיה בפרגור, אז איפה אני אגיע?
מה הכוונה איפה אני אגיע? כי מה? תסביר לי.
כאילו, מה אני ידע בסופו של יום?
כי אם אני לא ידע, נניח שאני לא ידע, מה אני מרגיש עם זה?
בושה בכל מיני מקומות שישאלו וירצו לדעת.
בושה? כלומר, אם אני מספיק פחות, אז אני מרגיש, זה מרגיש מזה בושה, כלומר?
לכאורה, כן.
כי מה זה אומר עליי?
פחות ידן.
פחות ידן. ואם אני פחות ידן, מה זה אומר עליי? לפני שאנחנו ממשיכים,
לא אומר עליי כלום.
אז מה כן?
זה לא אומר עליי כלום, זה אומר כאילו על הרגשה, על הרגשה שאני כלפי כולם, שאני פחות, פחות מכולם.
כלומר, אני מרגיש פחות מכולם.
כן.
לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אתה מרגיש כעת בשידור שאנחנו מדברים על זה? זאת אומרת, אתה, לצורך העניין, יכול להיות שיש כאלה ששומעים אותך ומכירים אותך?
גם אם יכירו אותי, אין לי בעיה.
אבל, אבל, אבל אתה לא תרגיש לא נעים מזה שכאילו פתאום הם יראו אותך, הם ירגישו עליך שאתה פחות, פחות או, או פחות מכולם וכדומה?
לא, אולי פעם היה עד הרגשה, אבל עכשיו יותר גלויים.
זאת אומרת, היום אתה יותר מסוגל שזה יהיה גלוי הנושא הזה.
כן, אין לי בעיה.
הבנתי, אבל עדיין זה מוביל אותך, זאת אומרת, אתה מרגיש, אם הם מספיקים יותר ממני, אז אני פחות מהם.
אני גם מרגיש עכשיו את זה פחות, כן, אבל אני רוצה לדעת כאילו איך, באמת איך להסתכל על זה.
זאת אומרת, בעצם, במילים אחרות, כשאתה רואה אחרים שמספיקים יותר ממך, או לומדים יותר ממך, בעצם זה מערר לך את זה שאתה מרגיש פחות, זה מערר לך את הערך העצמי. אתה מרגיש פחות מהם.
כן. אנחנו יודעים שזה יעקב משמיים והקדוש ברוך הוא ככה ברא אותנו, כן, אבל אנחנו רוצים לדעת כל מיני כלים להתמודדים עניינים.
כמה אתה מעריך את עצמך מ-1 עד 10? תן לי ציון.
כמה אני מעריך את עצמי? 10.
10. ואז כשאתה רואה מישהו שמספיק יותר ממך, לכמה זה יורד מ-10?
אולי 8.
לשמונה. זאת אומרת, זה הנושא, השתיים האלו שמתעררים מהשמונה לעשר, זה מה ש... זה הנושא?
כן, עכשיו. כן, כן, עכשיו, כן, אבל אז זה היה יותר, יותר חבק.
מה זה אז?
מזמן. לא, סתם, כאילו מזמן, שאולי הייתי בישיבה...
אבל כעת, כשעלית לשיחה עכשיו לדבר, הנושא זה השתיים האלו מהשמונה לעשר.
כן.
בוא תגיד לי משהו. איזה דברים אתה מעריך את עצמך... אבל בזכות עצמך, לא ממקום של השוואה לאחרים, אלא אתה רואה את עצמך ואתה אומר, אני טוב בזה, אני מיוחד בזה, לא כי עכשיו אחרים מעריכים אותי, לא כי... אתה מבין מה שאני מתכוון לשאול?
כן. כן, אני מבין.
עצם זה שזכיתי להיות אברך. מקסים, מקסים. ו... איזה עוד דברים?
מבחינת עצמי...
אני, אתה יודע מה, אני אתן לך שיעורי בית. בעצם הנושא אצלך זה, קודם כל זה עצמו שהתבוננו בזה, זה כבר הרבה. כלומר, להבין שבעצם מה שקורה לך, אתה כאילו רצית ממני קוסמות, איך, מה לעשות עם זה שאתה מספיק פחות מאחרים. ואני אומר, בוא נתבונן לעומק, בעצם מה שקורה לך זה שמתערה לך הערך העצמי, כי אז אתה מרגיש פחות מהם, ואתה מרגיש שמתערה לך הערך העצמי. ואז אני אומר, בוא נעשה עבודה לבנות את הערך העצמי מבפנים. כלומר, אם אני אתן לך כל מיני תשובות, נגיד, אני אתן לך היצעה איך להספיק הרבה, איך להספיק יותר, או שאני אתן לך היצעה איך להיות בקצב שלהם, אז זה פלסטרים נחמדים, זה לא באמת יעזור לך. אני יכול להגיד לך...
אבל אני לא רוצה את זה גם.
אתה גם לא רוצה את זה.
אני גם לא רוצה את זה.
אני יכול לשתף אותך ואת המאזינים, אני במשך שנים רדפתי אחרי ערך עצמי, ועשיתי מלא דברים כדי להרגיש ערך עצמי, וזה הכל היה פלסטרים חיצוניים, זה לא עבד. עד שלא נבנה לי הערך עצמי בפנים, זה פשוט לא עבד. כי זה לא עובד, כי זה רק הגנות. והעניין הוא שדווקא פה יש לך הזדמנות לבוא ולבנות, ולנסות לבנות את זה מבפנים. למשל, אני לא יכול עכשיו כי אנחנו צריכים כבר לסיים, אבל להתחיל להתבונן במה אני כן שווה בזכות עצמי, מה אני כן מוצא בתוכי, וגם עצם ההתבוננות והשיח שהיה לנו עד לרגע זה, זה כבר התקדמות מסוימת, בסדר? אוקיי, ואנחנו ממש כבר צריכים לסיים, אז אני מצטער שאני לא ממשיך איתך הלאה. אנחנו כעת מסיימים את השעה הראשונה, ואני איתכם כאן מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. אנחנו ניפגש שוב מיד בשעה הבאה, עם שאלות נוספות שלכם המאזינים, ועם סיפורים נוספים, יישארו עמנו.